השיעור של יום שבת, פרשת משפטים, פרק כ"ג, פסוק כ"ו. לא תהיה משקלה ועקרה בארצך את מספר ימיך המלא. אומר רש"י, לא תהיה משקלה אם תעשה רצוני. זאת אומרת, זה בא בהמשך הפסוק הזה למה שנאמר בפסוק כ"ב, שלמדנו בשיעור של יום שישי. כתוב כי אם שמוע תשמע בקולו ועשית כל אשר אדבר, על זה נאמר את הברכה שלא תהיה משקלה. זאת אומרת, כי יש כאן בפסוק כ"ד ציווי על עניין שלא תעשה, לא תשתחווה, לא תעובדם ולא לעבוד את האלילים, ועל זה כבר היה ברכה שבירך את לחמך ואת מימיך וצירות עם מחלה מקרבך. פסוק חבב לא כתוב עם וו החיבור, לא כתוב ולא תהיה משקלה. אם זה היה כתוב עם וו החיבור, אז היינו אומרים שזה המשך הברכות על זה שלא תשתחווה לאלוהים. אז המשך הברכות היה שברך את לחמך ואת מימיך ועשירות עם אכלה מקרבך, והמשך הברכות זה ולא תהיה משקלה. כיוון אבל שלא כתוב ו, אלא זה נאמר כמשפט חדש, זה לומד רש"י שזה לא בא בהמשך ישיר לפסוק חפי שלפניו, זה לא הולך על הפסוק שהולך לפני פניו, על פסוק כ"ב, ששם נאמר, אם שמוע, תשמע בקולו, ששם מדובר על עשייה חיובית, לא רק על זהירות מלא תשתחווה מכישלון שלילי. אז זה מה שרש"י אומר, אם תעשה רצוני. זאת אומרת, זה שלושת המילים האלה של רש"י, הוא מתעכב לדייק, שכאן הברכה הזו מתייחסת לעשייה חיובית, ולא רק לזהירות מהשלילה. מה הפירוש של המילה משקלה, אומר רש"י?
שכול.
מפלת נפלים, או קוברת את בניה, קרויה משקלה, לא עליה. פסוק כ"ז, את אימתי אשלח לפניך, ואמותי את כל העם אשר תבוא בהם, ונתתי את כל אויביך אליך עורף. מסביר רש"י את המילה ואמותי. של המילה ואמותי רוצה להסביר רש"י שזה לא במובן של מוות. לא שאני אמית אותם, לא זה הפירוש ואמותי. כי אם זה היה מלשון מוות, היה צריך לכתוב ואימתי. מה זה ואמותי? אז רש"י ישביר שואמותי, הפירוש הוא שאני יבלבל אותם, אני אעשה בהם מאומות. נראה את לשון רש"י, רש"י מסביר את זה מבחינה דקדוקית. ואמותי, אומר רש"י, כמו והממתי. כי היה כתוב והממתי. ותרגומו, איך אונגלוס מתרגם את המילה? ואשגש. ואשגש זה פירוש שאני אבלבל אותם, אני יעשה מאומות אצלהם, שיבוש שלם. וכן אומר רש"י מבחינה דקדוקית, כל תיבה שפועל שלה בכפל אות אחרונה, כל מילה שהפועל שלה, כשרוצים להגיד את המילה הזו, לא מבחינת השורש, אלא איך היא מבחינת פועל, מבחינת של לתאר איזה פועל מסוים, אז פשוט מכפילים את האות האחרונה, כמו למשל ועמם. ועמם, אז פשוט כפלתי את המם. אז כשתהפוך לדבר בלשון פעלתי, כשהמילה הזו שאמורים בעצם לכפול את האות האחרונה. עכשיו אני רוצה להגיד את המילה הזו בסגנון של פעלתי. יש מקומות שנוטל אות הכפולה ומדגיש את האות ונוקדו במלופום. לפעמים במקום להכפיל את המילה, אז משאירים, להכפיל את האות, משאירים אות אחת, שמים עליה דגש, ואז זה הופך להיות כאילו שתי אותיות. לדוגמה, אצלנו בפסוק, בעצם היה צריך להיות כתוב ועממתי. היה צריך פשוט לכפול את המם פעמיים. אז במקום לכתוב ועממתי, כתבו ועמותי, מם אחת, אבל שמו דגש במם במקום מם נוספת. כגון, כל מדרש שאומר, זה כלל, כל תיבה שהפועל שלה זה בכפל אות האחרונה. כגון מביא רש"י דוגמה, והמותי, מה שכתוב אצלנו בפסוק, מגזרת מה השורש שלו, מה שכתוב בפסוק, והמם גלגל לגלתו. שם הפסוק מדבר שאתה לוקח עגלה ואתה רוצה לעשות דישה. דישה זה נקרא שאתה מפריד בתבואה בין המוץ לבין הגרעין. כן? אז אם אתה תלך מדי הרבה עם הגלגל של העגלה, אז מדי הרבה תעשה דישה מרובה, אז אתה לא רק שלא תגרום את הפעולה הטובה של הפרדת המוץ מהגרעין, אתה פשוט תהרוס את הגרעין ואתה לגמרי תשבור אותו. אז שם כתוב, ועמם גלגל עגלתו. כשאתה מגלגל עם העגלה שלך מדי הרבה, אתה ועמה, מה זה ועמה? אתה פשוט תרוס, אז רואים שהשורש זה פשוט בכפל של אות אחרונה. אבל כשאני רוצה להגיד את זה בלשון פעלתי, אז אני נהיה ועמותי עם דגש על המם. אותו דבר מביא רשי דוגמאות נוספות, כתוב וסבותי, זה מגדרת וסבב בית אל. דלותי, זה מגזרת דללו וחרבו. על כפיים חקותיך, זה מגזרת חיקקי לב. עשמו בקוף דגש. את מי רצותי, מגזרת ריצץ, עזב דלים, אז לא אומרים את מי רצוצתי, אלא שמים צדיק אחד. זה הכל, בעצם מה שרשי אמר, זה מילה אחת, הסבר אחד, שהמילה ועמותי, זה כאילו היה כתוב ואמנתי. עכשיו רשי מביא הוכחה, הוא אומר, והמתרגם, ועמותי והקטל, מי שמתרגם את המילה ועמותי והקטל מלשון מוות, אני אקטול אותם, כאילו ועמותי אני אמית אותם, טועהו. למה? שאילו היה, שאילו מגזרת מיטה הייתה, אם המילה ועמותי פה היה במשמעות מוות, אין ה' שלה בפתח, אז לא מתאים להגיד והמותי, ולא מם שלה מודגשת, ולא נקודה מלופון, כל הדברים האלה לא מתאימים, אלא איך היה מתאים שיהיה כתוב ואימתי, כגון ואימת את העם הזה, והתו מודגשת. במקרה כזה, התו צריכה להיות עם דגש, למה? לפי שתבוא במקום שני תווים, על פי אותו כלל שאמרנו קודם, שאות שהייתה צריכה להיות כפולה והורדנו אחת, אז האות הזו מודגשת, אז דווקא אז התו הייתה צריכה להיות בדגש, ולא מהם. האחת נשרשת, אות אחת היא חלק מהשורש, תף אחת מהשורש, לפי שאין מיטה ולא תו, במילה מיטה חייב שיהיה תף אחת שורשית, ואחרת בעצם היה צריך להיות עוד תף נוספת, שהיא משמשת כמו אמרתי, חטאתי, עשיתי, אז אם רוצים להגיד ואימתי, היה צריך לכתוב ואימתתי, רק למה לא נכתוב ואימתתי? לכתוב תף אחת וננסה אותה דגושה. על כל פנים מוכיח רשי שהפירוש פה ועמותי זה לא מלשון מוות. וכן מוכיח רשי שככה זה מבחינה דקדוקית. וכן ונתתי. התו מודגשת. שהיא באה במקום שתיים. לפי שהיה צריך שלושה תווים. שתיים ליסוד. היה צריך לקרוא ונתתתי. כמו ביום ת' השם. אז השורש זה שתיים. והטייה לפעולה על עצמי הזה התו השלישית. או מתת אלוקים היא רואים שזה השורש ושתיים. והשלישית לשימוש, בראשו שהאות השלישית היא לשימוש של פעלתי. אז אם לא מוסיפים, אנחנו לא אומרים הרי את השלוש, לא אומרים ונתתתי. למרות שככה היה צריך להיות כתוב. ונתת זה השורש, ותי זה על ההטייה על פעלתי. למה לא אומרים ונתתתי? כי התף השנייה שמנו דגש, אז הדגש הוא מחליף במקום תף השלישית. על כל פנים, כאן אצלנו שהדגש זה על המם, והמותי, סימן שאיזה אות כאן חסכנו, מם נוספת. אז היה צריך להגיד, והמום, והממתי, ולא והמתתי, ואימתתי. ומילא, הפירוש של המילה והמותי פה זה מלשון מהומה, ולא מלשון מוות. ולא מלשון מוות. עורף, כתוב, ונתתי את כל אויביך אליך עורף, מסביר רש"י מה הכוונה, עורף שינוסו מלפניך ויהפכו לך עורפם. זה הפירוש שהאויבים יפנו אליך עורף, פירושו שהם יברחו ממך עם העורף אליך. סוג חפכת, ושלחתי את הצירה לפניך, וגרשה את החיבי, את הכנעני ואת החיטי מלפניך. אומר רש"י, הצירה מן שרץ העוף, והייתה מכה אותם בעיניהם, ומטילה בהם ערס והם מתים. החיה הזו, העוף הזה, היה מכה את שלושת האומות הללו שהוא מזכיר פה, את הכנעני, החיטי והחיבי. ורש"י, והצירה לא עברה את הירדן. הצירה הזו, זה היה הנשק הקטלני שעם ישראל קיבל כעזרה לפני כניסתם לארץ, היא לא עברה את הירדן, אלא היא עשתה את הפעולה שלה מהצד השני של הירדן. ואיפה אנחנו רואים? כי כאן כתוב שהצירה לא תגרש את כל שבע האומות ברשימת הפסוק הזה, אלא מביאים רק שלושה, חיבי, כנעני וחיטי. אז רש"י אומר, מי הם שלושת אלה? אומר רש"י ככה, והחיטי והכנעני הם ארץ סיחון ואוג, שהם מהעבר השני של הירדן, לפיכך מכל שבע האומות לא מנע כאן אלא אלו. הצירה לא הייתה צריכה להיכנס לארץ ישראל פנימה ולבות הירדן. וחיבי, החיבי שהוא כן היה פנימה, אז איך החיבי נכנס פה? אומר רש"י, אף על פי שהוא בעבר הירדן והלאה, שנו רבותינו במסכת סוטה שעל שפת הירדן עמדה, הצירה הזו עמדה על שפת הירדן וזרקה בהם מרה, היא הצליחה במרחק לפעול על החיבי שהם היו בגבול הפנימי של הירדן. פסוק כ"ט, זה הכל תיאור איך שיכנסו לארץ ישראל, מה יהיו הניסים ואיך הקדוש ברוך הוא יוביל אותם. לא אגרשנו מפניך בשנה אחת, פן תהיה הארץ שממה, ורבה עליך חיית השדה. אם כל האומות בבת אחת ייעלמו ועם ישראל ייכנס לארץ ריקה לגמרי, אז החיות רעות יתרבו ביניהם, אז לאט לאט. אומר רש"י, שממה ריקנית מבני אדם, לפי שאתם מעט ואין בכם כדי למלות אותה. ורבה עליך ותרבה עליך, ורבה פירושו שמדובר כאן בלשון עתידית, כי הרי מתארים כמה יהיה בעתיד כשעם ישראל ייכנס לארץ. ולכן אומר פסוק למת, מעט מעט אגרשנו מפניך עד אשר תפרה ונחלת את הארץ. עד אשר תפרה מסבירה שהיא תרבה, לשון פרי, כמו פרו ורבו. פסוק למד א', ושתי את גבולך מים סוף ועד ים פלישתים, וממדבר עד הנהר, כי אתן בידכם את יושבי הארץ וגירשתמו מפניך. ורש"י, ושתי לשון השתה, לשון השתה פירושו שאני אשים, אני אשים, אני אקבע את הגבולות שלכם. והתו מודגשת, אומר רש"י, והתו מודגשת. למה התו של המילה ושתי מודגשת? אז זה ממש מתחבר עם מה שלמדנו קודם באריכות. מפני שבה תחת שתיים, שאין שיטה בלא תו ואחת לשימוש. היה צריך להיות כתוב ושתתי, כי התף אחת היא יסודית, ועכשיו זה מלשון פעלתי, אז היה צריך להוסיף תף נוספת, אז היה צריך להיות כאן שתי תפים. כיוון שיש כאן תף אחת, אז היא הופכת להיות תף דגושה. עד הנהר, איזה נהר? כתוב הנהר עם ה' הידיעה, הכוונה הנהר פרט. וגירשתם, אומר רש"י, מה הכוונה? זה ציווי, הוא תגרשם, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, שאנחנו חייבים לגרש אותם מפה. פסוק למד ב', לא תכרות להם ולאלוהיהם ברית, לא ישבו בארצך פן יחטיאו אותך לי, כי תעבוד את אלוהיהם, כי יהיה לך למוקש. ורש"י, שכאן כתוב פעמיים כי, כי תעבוד, כי יהיה. מה זה כי? ורש"י, כי תעבוד וגומר, הרי אילו כי משמשים במקום אשר, אילו כתוב כאן אשר. וכן בכמה מקומות, מצאנו הרבה פעמים שהמילה אשר במקום לכתוב אשר כתוב כי, וזהו לשון אי, זה כמו כאילו היה כתוב אם, אם תעבוד את אלוהיהם אז יהיה לך למוקש, שהוא אחד מארבע לשונות שהקים משמש. וגם מצאינו בהרבה מקומות אם משמש בלשון אשר, הרבה פעמים במקום לכתוב אשר כותבים אם, אז כי לפעמים זה במקום אשר. אם, ובמילא זה גם במקום אשר. כמו לדוגמה מבירה שכתוב בספר ויקרא, ואם תקריב מנחת ביקורים, אז מה זה ואם? אם כן, אם לא. אלא זה לא אם, אלא זה אשר תקריב מנחת ביקורים, שהיא חובה. לפעמים האם זה כאילו אשר, לפעמים אם זה לשון תלוי, תלוי כן. באיזה הקשר זה כתוב. פרק כ"ד פסוק א', אומרת התורה, ואל משה אמר עלה אל אדוני, אתה ואהרון, נדב ואביהו, ושבעים מזקני ישראל, והשתחוויתם מרחוק. ורש"י אמרה, למרות שלמדנו כבר את עשרת הדיברות בפרשת יתרו, וכבר התקדמנו על המשפטים שנאמרו לבני ישראל אחרי מתן תורה, פה חוזרים חזרה לתאר לנו מאורע שהיה לפני מתן תורה. ורש"י, ואל משה אמר, פרשה זו נאמרה קודם עשרת הדיברות, ובארבעה בסיוון נאמרה לו עלה. מה שנאמר כאן עלה, שכתוב ומשה אמר עלה אל השם, זה היה בדלת בסיוון, שאז הקדוש ברוך הוא נתן למשה רבינו את הציווי שעם ישראל יפרשו שלושה ימים ולא יעלו להר, כפי שנראה בהמשך. פסוק ב', וניגש משה לבדו אל אדוני, והם לא ייגשו והעם לא יעלו עמו. ורש"י, וניגש משה לבדו אל הערפל, למדנו את זה כבר בעצם בפרשת יתרו, כתוב משה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים, ככה היה פסוק בפרשת יתרו. פסוק ג', ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי אדוני ואת כל המשפטים, ויען כל העם כל אחד ויאמרו כל הדברים אשר דיבר אדוני נעשה. ויבוא משה ויספר לעם, מסבירה שמתי זה היה בו ביום, באותו יום, באיזה יום זה היה, דיברנו הרי קודם בדלת בסיוון. אז בדלת בסיוון משה רבינו קיבל מהקדוש ברוך הוא את המצווה שעם ישראל צריכים להיות פרושים שלושה ימים, ולא לעלות להר סיני, זה נקרא מצוות פרישה והגבלה. אז באותו יום משה ירד וסיפר את זה לעם ישראל, כפי שרש"י ממשיך ואומר את כל דברי השם, איזה דברים משה אמר להם? מצוות פרישה והגבלה. מה זה ההמשך שהוא אמר להם את כל המשפטים, איזה משפטים נוספים? אומר רש"י שהכוונה היא שבע מצוות שנצטוו בני נוח, ושבת וכיבוד אב ואם, פרה אדומה ודינין שניתנו להם במראה. למדנו כבר, למדנו את זה גם קודם, שבמראה עם ישראל כבר קיבלו חלק מהמצוות, שם שם לו חוק ומשפט, קראנו כבר בתורה. אז הם, משה רבינו, בדלת, בסיוון, סיפר להם וחזר להם את כל הציוויים שהיה להם אקטואלים לאותו יום, ובכלל מה שהם כבר קיבלו לפני. פסוק דלת. ויכתוב משה את כל דברי אדוני. וישכם בבוקר, ויבן מזבח תחת ההר, ו-12 מצבה, ו-12 שבטי ישראל. אומר רש"י, ויכתוב משה, מה הוא כתב, זה הכל באותו יום, בדלת בסיוון. אומר רש"י, מי בראשית ועד מתן תורה, קודם כל הוא כתב את הספר תורה שהוא היה אקטואלי אז, מכל ספר בראשית, ספר שמות, הוא כתב רק פרשת שמות, והירה בו בשלח, ויתרו עד מתן תורה, זה מה שהוא כתב. דבר נוסף הוא כתב בנפרד, וכתב מצוות שנצטוו במראה, את כל המצוות הללו שאנחנו קודם ציינו, משה רבינו כתב את זה הכל באותו יום, לפני, יומיים לפני מתן תורה. אחר כך וישכם בבוקר, יום שלאחר מכן, מתי זה? אם כל מה שהיה קודם היה בדלת בסיוון, אז וישכם בבוקר אומר רש"י, בחמישה בסיוון. כן, רש"י כבר בעצם רמז על כך בפרשת יתרו את כל הפרטים הללו. מה הוא עשה למחרת? אמרנו, הוא קם בבוקר, הוא בנה מזבח מתחת להר סיני עם 12 מצבות. פסוק ה', וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות, ויזבחו זבחים שלמים לאדוני פרים. ורש"י, את נערי, את מי משה רבינו שולח לעשות קורבנות, לא את הכהנים, כי אנחנו הרי יודעים שהכהנים עדיין לא קיבלו את המינוי הזה שהם עושים את העבודה ומקריבים קורבנות. מי היו אמורים לעשות את עבודה לפני הכהנים, לפני חטא העגל? זה היה מתוכנן לבחורות. כל שבט לוי את הייחודיות הזו הם קיבלו אחרי חטא העגל. פה זה עוד היה לפני חטא העגל, אז לכן אומר רש"י את נערי, הכוונה היא הבחורות, כי הבחורות עדיין היו הקדושים מבין עם ישראל הממונים לעשות את העבודה.
הבחורות, אתה מתכוון הבחורים?
כל הבחורים, כל משפחה ומשפחה הבחור היה מיועד לעשות את העבודה, אילו לא היה חטא העגל, אז זה שהיה אמור להיות שכל בחור, הוא נולד קדוש, הוא נולד ראשון, והוא היה צריך לעשות עבודה בבית המקדש.
היום מה המעמד של בחור?
היום בחור, המעמד היחיד שלו, שהוא צריך לפדות אותו מהרב, מהכהן, אחרי 30 יום שפודים אותו, אז חוץ מהמעמד המשפחתי, שהוא יקבל פי שניים מהירושה של אבא שלו, אין לו מעמד מיוחד בעם ישראל, כמו כהנים או לוויים או משהו אחר, הוא ישראל רגיל. פסוק ו'. ויקח משה חצי אדם, ויישם בהגנות, וחצי אדם זה רק על המזבח. הרי הקריבו נערי בני ישראל, הקריבו עולות,
עולות זכים,
עולות זה קורבן עולה, והקריבו גם שלמים. עכשיו יש לנו את כל הדם של הבהמות, אז משה רבינו לוקח את חצי אדם ושם אותם בהגנות. הגנות, עוד מעט נראה, זה כלים כאלה גדולים. קודם כל אומר רש"י, ויקח משה חצי אדם מחלקו, חצי כתוב, ויקח משה חצי פרושו שהוא לקח בלקיחה אחת. לא כתוב ויקח משה וימדוד שיהיה חצי, כתוב ויקח משה חצי אדם. פרשו שהלקיחה הייתה באופן מדויקת, זה לא בגדר אנושי שהדיוק יהיה ככה בלקיחה אחת. אומר רש"י, מחלקו, מלאך בא וחלקו, זה באמת היה משהו מעל טבעי שהוא ייקח בלקיחה אחת חצי מדויק. בהגנות, מה זה הגנות? לשון רבים, אומר רש"י, שתי הגנות, היה שני אמבטיות כאלה גדולות. למה שניים? אחד לחצי דם עולה ואחד לחצי דם שלמים. הוא חילק בנפרד את העולה ואת השלמים כשני אמבטיות, כל אחד בנפרד. ומה הייתה המטרה שהוא רצה לעשות עם החצי דם הזה? להזות אותם על העם. כפי שנראה עוד מעט מה בדיוק הוא עשה עם זה, הוא רצה לעשות הזיה על עם ישראל בחצי דם הזה. מה הוא עשה בחצי דם השני? נראה בפסוק מפורש שהוא עשה עם זה זריקה למזבח, כמו שאנחנו יודעים שבבית המקדש מכל קורבן יש הזיית דם על גבי המזבח. המשיך רש"י, הוא אומר, מכאן למדו רבותינו שנכנסו אבותינו לברית במילה וטבילה והזעת דמים. שם ישראל נכנס לברית בין הקדוש ברוך הוא ומילם עשו ברית, אז הברית היה על ידי מילה, תבילה והזעת דמים, אותו דם שיזו על העם, שאין הזעה בלא תבילה. חייב היה שיהיה גם תבילה, לכן היה תבילה, אבל הברית הזו, זה, הזעת דמים זה חלק בלתי נפרד מהברית. למה? זה כמו שלמדנו כבר בברית בין הפטרים, בספר בראשית, רש"י הסביר לנו שם, שכשעושים ברית, איך מתרחש הברית? אמר רש"י שלוקחים בעל חי שלם, מבטרים אותו לשני חצאים, ואז שני אלה שרוצים לעשות בין הברית עוברים בין שני חציי הבעל חי, ואז כאין רמז ומשל, שכמו ששני החצאים הללו הם בעצם אחד, רק כרגע הם נפרדו לשניים, ככה שני אלה שעוברים הם בעצם אחד, למרות שהם בשני גופים נפרדים. זה הרעיון של, לכן קוראים לזה קריטת ברית. לא פרוש לכרות ברית, לכרות פרושו שקורטים משהו ועוברים באמצע. פה גם היה איזה ברית, אז מה היה פה העניין הזה של הברית? שני הדמים הללו, שהיה חציו, משה רבינו חולק את זה לשני חלקים. שני החלקים עצמם גם היו מחולקים באופן שהרי בין מי למי עושים ברית? בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, כאן משה רבינו עושה ברית. אז צריך להיות כאן חצי דם נציג של הקדוש ברוך הוא, חצי דם נציג של בני ישראל, כאילו שבני ישראל עוברים באמצע. איפה יש כאן את החלוקה הזו של החצי חצי? יש כאן שני דברים. קודם כל, נראה שמשה רבינו חצי דם זרק על המזבח וחצי על עם ישראל. המזבח הוא כאילו מייצג את הקדוש ברוך הוא וחצי עם ישראל. והדם עצמו היה חצי הגנה, שני הגנות. אחד זה היה דם של העולה, אחד זה היה דם של השלמים. עולה זה קורבן שעולה כולו להשם, אחרי קוראים לו עולה. ושלמים זה קורבן שחלק ממנו אוכלים בני ישראל. אז זה גם כאילו חצי דם זה נציגות של הצד העליון, וחצי זה הנציגות של הצד של בני ישראל, וזה איזשהו אקט כזה, גשמי אמנם, שמסמל את הברית שנעשה, כמו שהקדוש ברוך עשה עם אברהם אבינו בברית בין הבתרים. נמשיך הלאה ונראה איך שזה היה הלכה למעשה בפסוק. אומרת לנו התורה, פסוק ז', אז מה שלמדנו בפסוק ו', שמשה רבינו חילק חצי חצי, וחצי דם הוא זרק על המזבח, זה כבר למדנו בפסוק ו'. פסוק ז' כתוב, ויקח ספר הברית, ויקרא באוזני העם, ויאמרו, כל אשר דיבר אדוני, נעשה ונשמע. פה זה המשפט הידוע שכולנו יודעים, נעשה ונשמע. זה היום הזה שאמרו את זה, מתי זה היה, ב-A, בסיוון, אמרו, בני ישראל, את המשפט המפורסם, נעשה ונשמע. משה רבינו קרא לפניהם את ספר הברית, מה זה ספר הברית, איזה ספר, אז כבר בעצם למדנו קודם בפסוק ד' שכתוב, ויכתוב משה את כל דברי השם, אז רש"י שם אמר מה הוא כתב, זה מה שהוא כתב, זה ספר הברית, כמו שרש"י אומר כאן, ספר הברית מבראשית ועד מתן תורה, ומצוות שנצטוו במראה, זה ספר הברית שיש לו משה רבינו, הוא פשוט עומד, והקריא להם, עשה קריאת התורה הגדולה, באי בסיוון, והקריא להם מבראשית דבר האלוקים, את כל הפרשיות, עד שהגיע לפרשת יתרו במתן תורה שם. פסוק ח', ויקח משה את הדם, ויזרוק על העם, ויאמר הנה דם הברית אשר קראת אדוני עמכם, על כל הדברים האלה. אחרי שמשה רבינו זרק את החצי דם הקודם על המזבח, וקרא את ספר הברית, ועכשיו הוא זורק את החצי דם השני. על מי הוא זורק את זה? על העם. הוא פשוט זורק על העם, על 600 אלף איש, הוא זורק כמה דם כבר היה שם, ואיך אפשר לפרץ, לפזר, כזה, איך זה בדיוק היה, מה בדיוק קרה שם. אז רש"י יסביר לנו שלא באופן מעשי הוא זרק את זה על העם, זרק את החצי השני גם על המזבח. רק את החצי הראשון הוא זרק על המזבח כחלק מהקורבן, אחד משלבי הקורבן, צריך לזרוק דם על המזבח. את החצי השני הוא זרק על המזבח לחפר על העם. החצי השני המזבח היה המקבל עבור העם. היה כתוב כמה יזרוק על העם, אז בואו נראה את רש"י. והיזרוק אומר רש"י עניין הזעה. הזריקה הזו כמו שמזים, כמו שמזים על אדם שבא לתאר להיות טהור, אז יודעים שמזים עליו בפעמיים, זה לעזות. ותרגומו, איך הוא מקלוס מתרגם את המילים ויזרוק על העם, הוא אומר ככה, והוא זרק על מטבחה, הוא זרק על המזבח, לחפרה על עמה, וזה היה בשביל כפרה על העם. פסוק כתת, ויעל משה ואהרון, נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל, ויראו את אלוהי ישראל, בתחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, עצם השמיים לתואר. היה באותו יום, היה שם כזה מצב שנדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל ראו התגלות אלוקית מעבר למצב הרגיל בכלל, שאדם אנושי לא יכול לראות. והם ראו את זה אפילו בצורה שכפי שרשי יסביר, שזה גרם להם שהם היו צריכים להיענש על כך מיד. אבל מה? הקדוש ברוך הוא עיכב את העונש. אומר רשי כך, ויראו את אלוקי ישראל, נסתכלו והשיצו ונתחייבו מיתה. הם פשוט הסתכלו במקומות או ברמות כאלה שאדם לא צריך בכלל לחקור ולהיכנס אליה. אלא שלא רצה הקדוש ברוך הוא להרבב שמחת התורה, אז לכן הוא לא רצה שעכשיו ממש, תראו לעצמכם, שבערב מתן תורה, באי בסיוון, יהיה איזה, פתאום ימותו שם 70 זקני ישראל, ונדב ואביהו בני אהרון, זה יהפוך להיות ימי אבל ולא ימי שמחה. אז הקדוש ברוך הוא עיכב את זה, והמתין לנדב ואביהו עד יום חנוכת המשכן. כמו שנלמד בעזרת השם בספר ויקרא, פרוויי ביום השמיני שמה שנדב ואביהו נשרפו, מתו. זה היה, אז הוא נפרע מהם על המקרה הזה, מצא עוד עניין, אבל זה בעצם כבר התחייבו פה. ולזקנים הוא ימתין עד ויהי העם כמתעוננים, זה פסוק שנלמד בעזרת השם בספר במדבר בתחילתו, ויהי העם כמתעוננים וגומר, ותיבר במש השם ותאכל בקצה המחנה. השם הכתוב מי זה בקצה המחנה? בקצינים שבמחנה, באותם 70 מזקני ישראל. זאת אומרת שלפעמים אדם עושה משהו ולא מקבל מיד, אבל כל דבר מגיע זמנו ומצא. עכשיו מה הם ראו? הם ראו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר. אז מה הם ראו? הם ראו כמעשה לבנת הספיר או שהם ראו כעצם השמיים לתואר? אז רשום מסביר שהם ראו כזה גילוי שבעבר, בזמן שעם ישראל היה בעת שיבוד מצרים, אז הקדוש ברוך הוא היה אצלו כמעשה לבנת הספיר. רשום הזכיר את הפסוק הזה באמצע עשרת הדיברות, בפסוק בדיבור הראשון. בזמן שעם ישראל עבד בעבדות מצרים, אז כלפי כאילו מבחינה רוחנית היה גם אצל הקדוש ברוך הוא לבנת הספיר, כמו שהוא נמצא איתם בלבינים בצרה ובקושי. ועכשיו שהם יצאו ממצרים, אז נהיה כעצם השמיים לתואר. הם ראו שהכל גם למעלה, הכל שמחה וססון. זאת אומרת, הם פשוט חקרו וראו בעניינים מאוד נעלים ועמוקים, נראית לשונו של רש"י, כמעשה לבנת הספיר. היא הייתה לפניו בשעת השיעבוד לזכור צרתם של ישראל שהיו משובדים במעשה לבנים, וכעצם השמיים לתואר מי שנגלו היה אור וחדווה לפניו. וכעצם, מה הכוונה כעצם? אמרה שהיא כתרגומו, איך הוא כאילו שמתרגם את המילה כעצם? לשון מראה. הוא אומר, הוא כמחזה ישמעיה לברירו, כמחזה מלשון מחזה, מלשון מראה. לתואר זה לשון ברור וצלול. אומרת לנו התורה בפסוק י' א', שאחרי שנדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל ראו את מה שהם לא היו צריכים לראות, ואל הצילי בני ישראל לא שלח ידו, ויחזו את האלוהים ויוכלו וישתו. אומר רש"י, ואל הצילי, מי הם הצילי? הם נדב ואביהו והזקנים. למה קוראים להם הצילי? הצילי, יסביר עוד מעט רש"י למה ביטויים, מה פירוש המילה הצילי. לא שלח ידו מכלל, מזה שהתורה אומרת לא שלח ידו, מה אני מבין מתוך הדברים? שהיו ראויים להשתלח בהם יד, היה כן צריך לגרום להם משהו. ויחזו את האלוקים, היו מסתכלים בו בלב גס. לב גס פירושו אחרי, בלב גאה, בלב גדלות, מתוך אכילה ושתייה. כך מדרש תנחומה. באומקלוס לא תרגם כן. אומקלוס לא מתרגם את המילים ויוכלו וישתו כמו שרשי, שזה בא פשוט לתאר את כמשל בלבד איך הם הסתכלו, אלא איך אומקלוס מסתכל. אומקלוס אומר ככה, ועבור חדן בקורבנאון התקבלו. הם היו כל כך שמחים בקורבנות שהקדוש ברוך הוא קיבל מהם, כאילו אכלים ושתן, כאילו הם היו כל כך שמחים, כאילו הם בעצמם אכלו ושתו. ככה אומקלוס מתרגם את המילים ויחזו. עכשיו מסביר רש"י, אצילי, מה פירוש המילה אצילי? לשון גדולים. כמו, איפה רואים שהמילה אצילי זה גדול? מביא רש"י, כתוב בספר ישעיהו, ומאציליה קראתיך. אציליה פירושו מהגדולים. או כתוב ויצל מן הרוח, שהקדוש ברוך הוא נתן את הרוח הנבואה לשבעים זקנים, אז כתוב ויצל, פירושו שהוא יגדיל את הרוח של הזקנים. או דוגמה שלישית מביא רש"י, שכתוב ספר יחזקאל במידות ששם כתוב מידות של בית המקדש, כתוב שש אמות אצילה. מה אמרו שש אמות אצילה? ידוע שבאמה, אמה זה מידה. אז כמה גודל של אמה, כמה טפחים, אז תלוי. פעם אומרים שאמה זה חמש טפחים, ופעם כתוב שאמה זה שש טפחים. תלוי באיזה מצבים. שם הפסוק אומר שש אמות, איזה אמות? אמות גדולות. אמות גדולות בראשו אמה של שש טפחים. איך הפסוק אומר שהוא מתכוון לאמות גדולות? אומר שש אמות אצילה. כבר שאצילה מתכוון לאמות הגדולות. אז רואים שאצילה, אצילי ויצל, זה הכל לשון גדלות. פסוק י"ב, עכשיו חוזרים חזרה לסדר הכרונולוגי. עד פה בעצם היה לנו מספר פסוקים שקראנו מפסוק א' עד כאן, עד פסוק, סוף פסוק י"א, זה היה תיאור של מה שהיה לפני מתן תורה. עכשיו חוזרים חזרה לאחרי מתן תורה. פסוק י"ב, היום ירד אלי אל משה, עלי אליי ההרה, ויהיה שם, ואתנה לך את לוחות האבן, והתורה והמצווה, שכתבתי להורותם. אומר רש"י, ויאמר השם אל משה, לאחר מתן תורה, זה כבר היה אחרי מתן תורה, הוא אומר לו, עלי אליי ההרה, ויהיה שם, כמה זמן? 40 יום. את לוחות האבן, והתורה והמצווה, שכתבתי להורותם. אומר רש"י, מה שכבר דיברנו על זה בעל פה, בפרשה קודמת, כל 613 מצוות בכלל עשרת הדיברות, כשהקדוש ברוך הוא נתן לו את עשרת הדיברות, אז הוא בעצם נתן לו את כל התורה ואת כל המצווה, כי כתוב כאן שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אני אתן לך את לוחות האבן ואת התורה והמצווה שכתבתי. איפה כתבתי? בתוך לוחות האבן יש את כל התורה ואת כל המצווה. הרי בתוך לוחות האבן יש רק את עשרת הדיברות, איפה יש שם את כל התורה והמצווה? מה שתדע לך שעשרת הדיברות כוללים את כל תרי"ג מצוות. רבינו סעדיה פירש בעזרות שיסד לכל דיבור בדיבור מצוות התלויות בו. יש את רבינו סעדיה גאון, אז הוא כתב חיבור שנקרא עזרות, ושם הוא כותב רשימה על כל אחד מעשרת הדיברות, איזה מצוות קשורים לכל אחד ואחד מהדיבר. הוא עושה סיכום של כל ה-613 חלוקה, איזה מצוות קשורים לזה ואיזה מצוות מתוך כל ה-613, איפה הם נמצאים בתוך עשרת הדיברות. פסוק י"ג, ויקם משה ויהושע משרתו ויעל משה אל הר האלוהים. הקדוש ברוך הוא אמר לו, עלי אלי ההרה, זה היה אחרי מתן תורה. אז משה רבינו באמת עולה להר, ויהושע גם כן. שואל רש"י, ויקם משה ויהושע משרתו, לא ידעתי מה טיבו של יהושע כאן, מה יהושע פה עושה, הרי קראו למשה, מה יהושע גם נכנס? ורש"י ואומר, אני שהיה תלמיד מלווה לרב עד מקום הגבלת תחומי ההר. יהושע הלך עם משה רבינו עד איפה שהוא יכול. משה רבינו עולה, הוא יורד למטה, הוא מחכה, הוא לא חוזר לעם ישראל, אלא הוא מחכה 40 יום ליד משה רבינו, ליד ההר למטה. שאינו רשאי ללך משם והלאה, הוא לא עלה, כי לא היה רשום באמת ליהושע לעלות, אבל הוא נשאר. הוא משם, לא, זה רשאי שאומר מיד. הוא משם ויעל משה לבדו אל הר האלוקים. כך כתוב בהמשך. משה רבינו עלה לבד, ויהושע נטע שם אהלו, יהושע עשה את האוהל שלו ליד ההר, ונתעכב שם כל 40 יום. שכן מצינו, כשירד משה, וישמע יהושע את כל העם ברעו. כשמשה ירד, כתוב, יהושע שומע רעש במחנה. זאת אומרת שהוא לא היה שם, למדנו שלא היה יהושע עמהם. יהושע לא היה בחטא העגל, לא היה הכי, פשוט הוא היה צמוד, שכה למשה רבינו. סוק י' ולזקנים אמר, שבו לנו בזה עד אשר נשוב עליכם, והנה אהרון וחור עמכם. מי בעל דברים ייגש עליהם. אחרי שמשה רבינו נפרד מבני ישראל ל-40 יום, אז הוא משאיר הוראות, אומר שעד שאני אחזור, אז מה פגוש, אם יש למישהו בעיות שיגשו לסקנים ויגשו לכולם, אחר כך הוא יחזור חזרה. ולסקנים אמר בצאתו מן המחנה, לפני שהוא יוצא אומר להם, שבו לנו בזה והתעכבו כאן עם שאר העם במחנה, להיות נכונים לשפוט לכל איש ריבו, כל אחד ואחד שיהיה לו איזה ריב, אז שיהיה לו למי לגשת. והוא אומר להם שיש אהרון וחור. כן. אהרון אנחנו מכירים, זה אח של משה רבינו. מי זה חור? חור זה אחיין שלו. חור זה בנה של מרים היה. ואביו כלב בן יפונה. כן. שנאמר, ויקח לו כלב את אפרת, ותלד לו את חור. זה פסוק שכתוב בדברי הימים. אז כלב התחתן עם אפרת, זאת אומרת שאימא של חור זאת אפרת, ורש"י אפרת זו מרים, כדי איתה בסוטה. הגמרא אומרת שמרים קוראים לה גם אפרת, ומילא חור זה בעצם האחיין של משה רבינו. מי בעל דברים, מי שיש לו דין, לכל מי שיהיה איזה דין ודברים, שיגש לארון או לחור. סוג תתוו, ויעל משה להר, ויחס הענן את ההר. וישכון כבוד אדוני על הר סיני, ויחסהו הענן ששת ימים. ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן. מה הכוונה פה בפסוק? הרי למדנו, אמרנו קודם שמשה רבינו עולה, מתי זה אחרי מתן תורה. ומשה רבינו עלה להר, והענן כיסה את ההר. אז משה רבינו נמצא למעלה, מכוסה בענן. מה זה פה הפסוק הזה אומר? שענן שכן ששת ימים, וקרא למשה ביום השביעי. פסוק תזיין הזה, איזה הקשר זה? באמת רש"י מביא, אומר, ויחסר הענן, רבותינו חולקים בדבר. יש מהם אומרים, אילו שישה ימים שמראש חודש עד עצרת. יש כאלה אומרים שהפסוק הזה באמת לא כתוב כאן בהקשר של הרצף. דווקא הפסוק הזה תזיין, הוא שוב מתאר לנו משהו שהיה מראש חודש סיוון, הרבה לפני מתן תורה. שאז היה מצב, אילו שישה ימים שמראש חודש עד עצרת יום מתן תורה. אילו שישה ימים מראש חודש סיוון עד עצרת, וביום השביעי זה לפי הדעה שמתן תורה היה בשביעי בסיוון, וביום השביעי הוא קרא לו. ויחסהו הענן להר, והענן כיסה, את מי הוא כיסה? הוא כיסה את ההר, הוא לא כיסה את משה רבינו. למה? כי הרי ידוע שבכל הימים שלפני מתן תורה, לפי הדעה הזו, שזה הולך על הימים שבין ראש חודש עד מתן תורה, משה רבינו הרי נפגש עם המשרד. כל יום הוא ירד אליהם, חזר חזרה, נתן להם הוראת מצווה והפרשה, ולמדנו זה כבר בריחות. אז ברור שענן לא כיסה את משה כל הימים האלה, כי אם הוא היה מכסה את משה, איך משה היה מדבר איתם? אלא ענן כיסה את ההר, לא את משה. ויקרא אל משה ביום השביעי, יום השביעי בסיוון, לפי הדעה הזו, לומר עשרת הדיברות, ומשה, וכל בני ישראל לומדים. אז לפי זה, ויקרא אל משה ביום השביעי, זה לא רק משה, אלא כל העם שמע את הדיברות. אלא שחלק, כתוב כבוד למשה. וכאילו במילים אחרות תומרה שלפי הדעה הזו, הפסוק הזה מסתכם לנו בפסוק אחד את כל מתן תורה. את כל ההכנות עם מתן תורה, הכל בפסוק אחד כתוב. זה לפי דעה אחת. יש אומרים, ויחסהו הענן בכלל מדבר כאן, לא לגבי ההכנות שהיה לפני מתן תורה. אלא זה באמת הולך על אחרי מתן תורה. אלא וענן כיסה לא את האר, אלא ויחסהו הענן לתמי למשה. ששת ימים לאחר עשרת הדיברות, מדובר כאן שלפי הדעה השנייה מתי היה מתן תורה בוו בסיוון. אז אם מתן תורה היה בוו בסיוון, אז לא יכול להיות שהפסוק הזה מתאר את מתן תורה, כי אם כתוב ויקרא אל משה ביום השביעי, אין יום שביעי, זה עין בסיוון, הרי וו בסיוון היה מתן תורה. לכן לפי הדעה השנייה מדובר כאן אחרי מתן תורה. וענן מדובר כאן שכיסה את משה רבינו אחרי מתן תורה, שישה ימים משה רבינו היה מכוסה, לא ראו אותו שבוע. והם היו בתחילת 40 יום שעלה משה לקבל לוחות. הם לא ראו אותו 40 יום, לא רק שבוע. כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, תעלה אליי הארה 40 יום, אז הוא לא עלה מיד לדרגות הגבוהות. היה לו שישה ימים של המתנה, ומי היום השביעי של 40 יום, אז הוא עלה ללמוד תורה למעלה.
לעוד 34.
לעוד 34. למה? מה?
לא.
מה, למה היה צריך להיות לפי הדעה הזו שישה ימים של איזה הכנה? אומר רש"י, למדך שכל הנכנס למחנה שכינה טעון פרישה שישה ימים. כמו שיודעים למשל, כהן גדול, לפני שהוא נכנס לקודש הקודשים ביום כיפור, אז הרי מפרישים אותו, כתוב במשנה במסכת יומא מתחילה, ששבעה ימים לפני יום כיפור מפרישים אותו מביתו. יום כיפור זה יום השביעי. זאת אומרת ששישה ימים הוא בכלל רחוק, ביום השביעי הוא נכנס לעשות עבודה בבית המקדש. על דרך זה גם פה, משה רבינו שישה ימים ראשונים מתוך 40, הוא נמצא במצב כזה שהוא כבר מתרומם מהעם, אבל הוא עדיין לא עלה לדרגות הגבוהות. ומהיום השביעי הוא עלה והתחבר.
מי מפרש ככה?
רש"י אומר, יש מפרש. הגמרא, במסכת יומא, יש לזה בגמרא מחלוקת, איך לפרש את הפסוק הזה. פסוק י"ז, הוא מראה כבוד אדוני כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל. ויבוא משה בתוך הענן ויעל אל ההר ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה. שם אומר רש"י שלכאורה כתוב ויבוא משה בתוך הענן, כך כתוב בפסוק האחרון, כן? אחרי, קשה לרשי, אחרי מספיק שהיא כתוב, ויעל אל הער. זה שהער היה מכוסה בענן, זה הרי כבר למדנו קודם. כתוב, היחס הענן את הער, קראנו קודם בפסוק תדבר. אז אם היה כתוב שמשה רבינו עולה להר, אז ברור לנו שאם הוא עולה להר, אז הוא נכנס לתוך הענן ועולה להר. למה התורה צריכה לכתוב במפורש עוד הפעם במשפט הזה, ויבוא משה בתוך הענן. מזה לומד רש"י שהמשפט הזה בא להדגיש לנו שמשה רבינו נכנס לאיזה ענן שונה מהענן שעליו מדובר. הענן פה בפסוק זה לא הענן שמדובר בפסוקים הקודמים. על איזה ענן מדובר? אומר רש"י, תראה מה כתוב בפסוק י"ז, פסוק אחד קודם. כתוב שמראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר. כשיש אש אוכלת, מה היא אוכלת? כשאש אוכלת, מה היא אוכלת האש? היא אוכלת עשבים, כן? מה קורה כשאש אוכלת? נהיה עשן. ככה זה הטבע, כשאש אוכלת משהו, נהיה עשן. אז כשהיה אש אוכלת ונהיה עשן, אז ויבוא משה בתוך הענן, למה הוא נכנס? בתוך הענן הוא נכנס לתוך העשן הזה. זה מה שרש"י אומר, בתוך הענן, ענן זה, מה שכתוב פה ענן, כמין עשן. היי, אם כך תשאל את שאלה, מה כמין עשן, מה קורה לבן אדם? זה לא היה ענן, זה קוראים לזה ענן, אבל זה עשן. שאלתי חם שאלה שאדם נכנס לתוך עשן, אם הוא כן נכנס לתוך עשן, מה נהיה לו? הוא נהיה כולו פיח, נהיה כולו שחור לגמרי. אז מה, נגיד משה רבינו עולה ב-40 יום להר, ואז מה קורה? משה רבינו נכנס, הוא נהיה לגמרי שחור מכף רגל ועד ראש, מה קורה? אז לכן אומר רש"י, ועשה לו הקדוש ברוך הוא משה שביל בתוכו. כדי אנחנו צידה למשה רבינו שביל בתוך העשן הזה, כדי שהוא יוכל להיכנס, שהוא לא ישחיר לגמרי, ושהוא יוכל להיכנס וללמוד תורה, ולרדת חזרה לא שחור מכף רגל ועד ראש, אלא שירד, כמו שבני ישראל צריכים לראות אותו עם הגדולה שלי.